רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השאלה היא, מי רצח את ארלוזורוב? התשובה היא, אני לא הייתי אפילו בסביבה, לא יודע למה אתם שואלים אותי. אנחנו תכף נתחיל.
מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA, תופין מחפשת אתכם. תופין מפתחת פלטפורמה לתכנון, ניהול ואבטחה מתקדמים של רשתות ארגוניות on-premise ובענן עבור לקוחות Enterprise. את הטכנולוגיה של תופין אפשר למצוא בכמה מהחברות הגדולות בעולם, כגון פוג'יצו, קפיטל וואן וסוויסקום. תופין מגייסת מפתחים לשני המרכזים שלה, בתל אביב, בסמוך לתחנת רכבת השלום ובכרמיאל. הצטרפו לחברה גדולה וצומחת שמועדדת תרבות של שיתוף בידע וקידום ניהולי ומקצועי. בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
שלום, אני דורון, וזאת התשובה. הסידור בפודקאסט הזה, למי שלא מכיר, הוא כזה. אתם שולחים שאלות, אני עונה עליהן. עכשיו, אני מקבל המון שאלות, ומן הסתם אני לא יכול לענות על כולן, פשוט אין זמן. אז אני מנסה לבחור שאלות מעניינות, והגישה שלי בדרך כלל זה שהכל מעניין. הכל מעניין, אין נושאים משעממים, יש סיפור בכל דבר. אבל בכל זאת, לפעמים אני מפשל. למשל, ניקול שלחה לי את השאלה הזאת.
היי דורון, יש לי שאלה. למה בני אדם בייתו אוגרים? יש חיות שאולי היה שווה לאדם לביית, כמו חתול שמרחיק כל מיני נזיקים, או כלבים שיכולים להגן על בתים וכו' וכו', אבל אוגר זאת חיה די מטומטמת, אז למה?
עכשיו, אני מודה, כשאני קיבלתי את השאלה הזאת, לא חשבתי שהיא מעניינת במיוחד. כלומר, אלה אוגרים. הם מאוד חמודים, אבל הם לא נראים סופר מעניינים. יש להם הבעה נורא רצינית כזאת כשמחרסמים ירקות. זה כאילו, יש לי פה גזר חשוב מאוד. והם רצים על גלגל לאיזשהו מקום. זה חמוד, אבל הם אוגרים. למה אנשים מגדלים אותם? אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שזה בגלל שהם חמודים. זה הכל. נשמע כאילו, אין פה סיפור. אבל יתר ביטחון, עשיתי בירור ראשוני כזה בקשר לאוגרים, ותשמעו, לא רק שיש פה סיפור, הסיפור הוא מדהים. כי אם השאלה היא מאיפה הגיעו אוגרים, מתברר שהאוגרים מגיעים מרחובות. אבל נתחיל בהתחלה. ניקול אמרה, ובצדק, שבדרך כלל לחיות מחמד היה תפקיד. כלומר, הרבה אלפי שנים שאנשים מגדלים בעלי חיים, חיים עם בעלי חיים, אבל רוב הזמן הזה לא היו ממש חיות מחמד, אלא חיות שמביאות תועלת. כלבים מלווים את בני האדם כבר המון זמן, ידידו הטוב של האדם וכל זה. העדות הכי מוקדמת לכלב שחי עם בני האדם היא מאובן בין 37,000 שנה. 37,000 שנה זה לפני הכל כמעט, זה לפני שבני האדם ידעו לגדל צמחים, הם גידלו כלבים. וברור למה, כי כלבים מועילים. זאת מין עסקת חליפין כזאת. הם שומרים עלינו ונובחים על פולשים ויכולים לעזור בציד ולשמור על כבשים, לעשות הרבה דברים מועילים, ובתמורה אנחנו נותנים להם אוכל ומלטפים להם את הבטן מדי פעם. ווין ווין לכולם. חתול גם מועיל. במקרה הזה בני אדם לא כל כך אימצו חתולים, זה יותר הם שאימצו אותנו, אבל שוב, יש פה עסקה, אנחנו ניתן להם אוכל וליטופים, והם בתמורה יצודו עכברים, ויפילו לנו דברים מהשולחן, והתיישבו לנו על העיתון בדיוק כשאנחנו רוצים לקרוא אותו, ומדי פעם הסתכלו עלינו במבט מזלזל. אוקיי, זאת לא נשמעת כמו עסקה מי יודע מה, אבל עדיין להיות עם חתול זה כדאי. חתולים, כמו שאמרתי, בין השאר צדים עכברים, ועכברים, במאות שעברו, היו בעיה גדולה. כי עם עכברים מגיעים פרושים, ועם פרושים מגיעות מחלות. המוות השחור, המגפה הכי גרועה בהיסטוריה, הגיע עם עכברושים. אז אם יש לכם חתול, זה יכול להציל לכם את החיים. היום יש לנו חיסונים שמגינים אלינו ממחלות. פעם היו רק חתולים. עכשיו, יש חיות אחרות שאנשים תמיד העסיקו אצלם, כי הן שימושיות, או בשביל האוכל. סוס זה כלי רכב. פרות נותנות אוכל או שהן אוכל. תרנגולות, כנל. כולם שימושיים באיזושהי צורה, ולכן רוב הזמן הם לא היו חיות מחמד, אנשים לא גידלו אותם סתם כדי שתהיה להם חיה בבית. בן אדם היה צריך להיות מאוד עשיר, או עם המון המון זמן פנוי, כדי שיוכל לגדל חיה שלא מביאה שום תועלת, רק כדי שתהיה חיה. היום יש לאנשים זמן, ולכן אנשים היום מגדלים חיות שלא מסייעות להם פרקטית. אנשים מגדלים היום איגואנות. מה איגואנה עושה בשבילכם? היא בוהה. היא בקושי זזה. אז באותה מידה, אוגרים. אוגרים הם חיה מאוד נפוצה היום, משום שזה מין חיית מחמד למתחילים. זה לא דורש את המחויבות של כלב. לא צריך להוציא אותם לטיול, הם לא מלכלכים מדי, הם די מרוצים בכלוב שלהם, תיתנו להם קצת אוכל והכל יהיה סבבה. עכשיו זה אומר שהם מביאים תועלת פרקטית? לא ממש. אוגר לא יבריח גנבים שיפרצו לכם לבית, אי אפשר לרתום להם עגלות כדי לחרוש את השדה, אי אפשר לחלוב אותם, הם לא שוטפים לכם כלים, הם רק חמודים. ולכן, זה לא מפתיע אותי לגלות שלגדל אוגרים זה בעצם רעיון די חדש. אנשים התחילו לגדל אוגרים בתור חיית מחמד רק בשנות ה-40 של המאה ה-20, כלומר לפני פחות מ-80 שנה. רק מאז אנשים מגדלים אוגרים בבית. אז עד כאן התשובה היא בדיוק מה שחשבתי שהיא תהיה. אבל כאן השאלה הבאה היא מה קרה לפני 80-90 שנה שהפך את האוגרים פתאום לחיית מחמד, וכאן הסיפור נהיה מעניין. כי מתברר שמי שאחראי לזה שיש אוגרים בכל מיני בתים וחנויות חיות וכל זה, זה בן אדם אחד. והבן אדם הזה הוא ישראל אהרוני. לא הוא, לא השף. אני לא הולך לתת לכם עכשיו מתכונים לאוגר מוקפץ בכמהין ושום. אחד אחר. ישראל אהרוני הוא אדיר. הוא זואולוג ישראלי שחי בארץ לפני קום המדינה, וכל הסיפור שלו הוא פשוט נהדר. הוא נולד במה שהיה אז רוסיה, שהיום זה ליטה. הוא היה יתום, אמא שלו מתה בגיל שנתיים ואבא שלו מת לפני שהוא נולד. הוא התחנך בתור חרדי, הוא למד בישיבה, אבל בגיל 13 הוא ברח ועבר לפראג והתחיל ללמוד שם דברים אחרים. הוא למד שם באוניברסיטה זואולוגיה וגם פילולוגיה, כלומר חקר טקסטים עתיקים, וזה חשוב שהוא למד את שני הדברים האלה. בגיל 19 הוא עלה לארץ, וצריך להגיד, זה לא פשוט עניין של לעלות על מטוס ולקחת דרכון ופשוט לעבור לגור במקום אחר. ארץ ישראל באותו זמן לא הייתה מדינת ישראל, השנה הייתה 1901. זה היה השלטון של הטורקים. הוא הפך לזואולוג הציוני הראשון. הוא היה פחות או יותר היחיד באזור שעסק בחקר בעלי חיים, ובין השאר הוא התעסק בלתת להם שמות. מכיוון שהוא היה גם זואולוג וגם פילולוג וגם יהודי וגם התמצא מאוד בתנך והאמין בשיבת עם ישראל לארצו ותחיית השפה העברית, אז חלק מהעבודה שהוא לקח על עצמו היה לחקור בעלי חיים ולתת שמות עבריים שעדיין לא היו קיימים לחיות, או לזהות איזה בעלי חיים שמוזכרים בתנך הם איזה בעלי חיים אמיתיים. כי בתנך מוזכרים הרבה בעלי חיים, הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים קשה מאוד לדעת למה באמת הכוונה. למשל, כשאתם אומרים תנין, למה אתם מתכוונים? בתנך מוזכרים תנינים כמה פעמים. התנינים הגדולים מוזכרים אפילו בבראשית, אבל האנשים שדיברו את השפה אז מתו מזמן, וקצת קשה לדעת למה הם מתכוונים. אי אפשר לשאול אותם למה הם מתכוונים ואיך נראה תנין. ברור שזאת חיה גדולה ומפחידה שחיה במים, אבל מה זה בדיוק? לא היה לגמרי ברור, ובמשך הרבה מאוד זמן הפירוש המקובל היה שתנין זה לוויתן. זה החיה שהיום אנחנו קוראים לה לוויתן, דבר גדול מאוד ששוחה באוקיינוס ומשפריץ מים מלמעלה. בתרגום הראשון לעברית של הספר מובי דיק, החיה הגדולה שקפטן אחאב מנסה לצוד היא תנין גדול. ישראל אהרוני היה זה שקבע בסופו של דבר שלוויתן הוא לוויתן, ותנין הוא קרוקודיל. בקיצור, בן אדם מרתק, גילה חיות ונתן שמות לחיות וכתב על כל זה, ואת כל מה שהוא כתב, הוא גם כתב יפה. בגלל שהוא כותב עם טיבולים תנכיים, לקרוא את ישראל אהרוני, הוא כותב על זואולוגיה כמו שירה עברית. למשל, כשהוא מדבר על זה שבמקום מים נותנים לחיה כלשהי חלב, אז הוא כתב, במקום מים הושקטה האם חלב הידוע עוד מימי סיסרה ביתרונו על המים. הבן אדם אגדה. צריך להעיר דרך אגב שלא כל מה שהוא עשה הוא נפלא, כי בזמנו הגישה לחקר בעלי חיים הייתה שאין בעיה לחקור אותם גם אחרי שהם מתים, אז לפעמים הצייד היה חלק מהתהליך. למשל, בחרמון היו פעם דובים. פעם היו הרבה דובים באזור הזה של ארץ ישראל, בתחילת המאה ה-20 נשארו רק בודדים כאלה באזור החרמון, ובמשלחת צייד ב-1917 שהרוני השתתף בה, הם הרגו את מי שהיו כנראה הדובים האחרונים באזור. בכל מקרה, ב-1930 אהרוני ואשתו, יהודית, יצאו למסע מחקר בטורקיה. ולשם הם נסעו דרך סוריה. דברים היו קצת יותר פשוטים אז מהבחינה הזאת, כי היום אנחנו לא יכולים ללכת לטורקיה דרך סוריה, אבל כשהאימפריה העות'מאנית שלטה על כל האזור הזה, לא הייתה בעיה עקרונית, ולא ספציפית, הייתה גם ההגנה של הסולטן הטורקי. זה משום שאהרוני סיפק לסולטן פרפרים לאוסף שלו. לפעמים משתלם להיות זואולוג. בכל מקרה, בדרך חזרה מטורקיה, ליד העיר חלב בסוריה, אהרוני החליט שהוא רוצה להתעכב שם קצת, כי הוא רוצה עוד דבר חשוב, הוא רוצה למצוא זן מסוים של אוגרים שהיה שם. למה? בגלל שושנת יריחו. שושנת יריחו הוא שם יפה למחלה מכוערת. זאת מחלה שמועברת בעקיצות של זבוב החול, והיא גורמת לפצעים וצלקות מכוערות בגוף. היא בדרך כלל לא גורמת למוות, אבל זה עדיין בהחלט לא נעים ולא יפה. המחלה הזאת הייתה נפוצה בארץ, היא עדיין קיימת כאן. וחבר של ישראל אהרוני, שאול אדלר קראו לו, פרופסור לפרזיטולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, וצריך להגיד, כן, הייתה כבר אז אוניברסיטה העברית בירושלים, וכן יש דבר כזה פרזיטולוגיה, הוא ניסה למצוא טיפול למחלה הזאת. ובשביל זה, הוא היה צריך חיות מעבדה, כי מה לעשות כדי לפתח תרופות צריך לנסות אותן, ואי אפשר לנסות אותן על בני אדם. החיות שהגיבו הכי טוב, כלומר הכי דומה להשפעה של בני אדם, לטפיל של שושנת יריחו, היו אוגרים. עכשיו יש כמה זנים של אוגרים. והם באמת ניסו להשתמש בהם בניסויים, בעיקר באוגר הסיני. הבעיה עם האוגרים הסינים הייתה שהם לא התרבו בשבי. כלומר, אם אתם מכניסים אוגר ואוגרת לתוך אותו כלוב, שום רומנטיקה לא הייתה שם. האוגרת הייתה פשוט אוכלת את האוגר. אוגרים מחזריים לפעמים. אז אי אפשר היה לגדל אוגרים חדשים, ולכן כל פעם מחדש היה צריך לייבא עוד ועוד ועוד אוגרים מסין. ואתם יודעים איך זה עם משלוחים מסין. זה לוקח המון זמן, ובסוף האוגרים שמגיעים במידה קטנה מדי, זה מעצבן. שאול אדלר חשב שאפשר אולי לפתור את הבעיה הזאת, אם יהיו לו אוגרים מזרח תיכוניים, אוגרים ילידי האזור שאולי התנהגו יותר יפה. אבל איפה יש אוגרים במזרח התיכון? אז זהו שיש. הוא שמע על זה שבסביבות חלב קיים זן אחד של אוגרים, שקוראים לו האוגר הזהוב, או האוגר הסורי. זאת חיה מאוד נדירה. היא נמצאת רק באזור הזה, ורק פעמים בודדות מאוד לחדו כאלה בכלל כדי לתאר שהם קיימים. בכל אופן, אז כשהרוני יצא לטיול לטורקיה, אדלר ביקש ממנו, אם הוא כבר עובר בסביבה, לנסות למצוא לו אוגרים זהובים. זה לא היה פשוט. כשהרוני עבר שם, אז הוא ביקש מהמדריך הסורי שלו, שקראו לו גיאורגיוס דרך אגב, לשאול באחד הכפרים למי יש אוגרים בשדה, לאיזה חקלאי יש אוגרים. אז הם כינסו את כל בעלי החוות, ואחד מהם אמר שבאמת אצלו הוא ראה כאלה. אז הגיעו כמה אנשים, ופחות או יותר הפכו לו את כל השדה בחפירות. והם מצאו, הם הצליחו. הם מצאו שהמחילה שבה הייתה אוגרת, זהו בה, עם 11 גורים צעירים, זעירים. כאלה שאפילו העיניים שלהם עדיין לא נפקחו. אז מעולה, אז הם אספו את האימא והגורים, והאימא מיד טרפה אחד מהם. שגם זה דבר שקורה לפעמים, מתברר, שהם מרוב בעלה או לא ברור למה, במצוקה, האימהות לפעמים טורפות את הצאצאים הקטנים שלהם. בכל אופן היה ברור שאם ייתנו לה, היא פשוט תאכל את כולם ולא ישארו להם אוגרים, אז כשהמדריך ראה את זה, הוא הרג את האימא. וכבר עכשיו, מספר האוגרים הזהובים שהיו קיימים בשבי בעולם, ירד מ-12 ל-10. אז אהרוני ואשתו לקחו את הגורים איתם לדירה שלהם ברחובות, וככה הוא מתאר את זה.
בדרכנו לארץ ישראל, החזקתים משך כל זמן המסע בידי. פנטטלטלם המכונית, תזעזעם ותרגיזם, ותרוצץ את גולגלתם הרכה אל חוטי הברזל של הכלוב. לא גרעתי עין מהם, והבאתים בריאים ושלמים ירושלימה. בנוסענו לרחובות, לקחנום תמיד איתנו, ובשובנו לעיר הבירה, השיבונום אף הם. במראיהם היפה שישעו את השוטרים שבתחנת בית דגון, שעברנוה בדרכנו הלוך ושוב, וכל עצמם ואורחם עניינו מאוד את בני עמנו האזרחים, בכל מקום שעברנו בו לרגל מסענו. מקץ חודש ימים העברתים לכלוב מעקב שאורך כל צד שבו היה 35 סנטימטרים. מזרנם היה קש, על תפריטם נוספו עוד צמחים רבים, בהם גם אגוזים ושקדים, למען יחרסמו את קליפתם הקשה, ולא תצמחנה ותארחנה החותכות לבלי חוק.
וככה 10 האוגרים הזהובים חיו להם בכלוב ברחובות, עד שמישהו שכח את הדלת של הכלוב פתוחה וכולם ברחו. אנחנו מדברים פה על חיה נדירה, אלה הדגימות היחידות שיש בעולם, והם כולם ברחו, הם היו צריכים למצוא דרך, למצוא אותם אחרי שהם התחפו להם בתוך הרצפה ובתוך הקירות. אז מה שהוא כותב זה ככה.
זממנו אפוא את המזימה הזאת, סביב כל שולי הרצפה הנחנו ניירות, ועל גבי הניירות שמנו מטעמים שונים מיני מתיקה, ואני שכבתי במיטה שלצד הכותל. המעדנים האלה, אמרתי, יעוררו ויוציאו אפילו את חוני המעגל ממערתו, וידיחו אפילו את רבי צדוק להפר את נדר צומו. כל הלילה הזה לא נתתי שינה לעיניי, ואוזני הייתה קשובה לכל ניד ולכל רשרוש קל. כשיצא אוגר, שופשף הנייר. מיד ניתרתי כמשוך צפה מעל מיטתי, וסתמתי במהירות הבזק את המאורה שדרכה יצא בתקודנה.
בקיצור, אחרי כל העבודה הזאת, הם הצליחו למצוא 9 מהאוגרים. ואחד לא נודעו עקבותיו. אבל גם זה לא הכל. את האוגרים ששרדו, אהרוני העביר לחיים בן מנחם, שניהל את ענייני החיות באוניברסיטת ירושלים, והיה גם דרך אגב קצין בהגנה ונשלח לאירופה בתור מרגל אחר כך. יופי של חבר'ה היו להם שם. הוא שם אותם בכלוב ברזל עם רצפת עץ עבה, כי הוא לא הכיר אוגרים, והדבר הבא שקרה זה שהם קרסמו דרך כל רצפת העץ וברחו. 5 אוגרים נמלטו ככה, אחד מהם נמצא מת ואחרים עדיין נעדרים. השארו 4. ואחרי עוד מקרה מצער, שאחד מהם אכל את אחת האחרות, נשארו 3. עכשיו, כידוע, כדי להרבות בעלי חיים צריך לפחות 2 מהם, זכר ונקבה. ככה שאנחנו מתקרבים מאוד למצב שבו זה לא יהיה אפשרי בכלל, וגם אז לא היה בטוח שהם יתרבו, כי אמרנו, רוב סוגי האוגרים פשוט לא מתרבים בשבי. אבל בכל זאת, היה צריך לנסות. לכן הם ניהלו שידוך בין אוגר ואוגרת. ועל זה אהרוני כתב.
לעיקר המדע ולרווחת האנושות, היתה הכל יכול רק גלגל קטן אחד מגלגולי הטבע שלא יספרו מרוב, ונעשה נס.
היא המליטה 8 גורים אחר כך, ומתברר ש... להרבות אוגרים זהובים בשבי זה בעצם לא קשה בכלל. תוך שנה היו להם 150 אוגרים זהובים. אז כמובן, הם באמת העבירו את האוגרים לשאול אדלר, שאכן השתמש בהם כדי לחקור את שושנת יריחו, והתברר שהם שימושיים באופן כללי, בתור חיות מעבדה, הם מאוד נוחות. אז הם המשיכו להתרבות, ואדלר התחיל לשלוח משלחות של אוגרים גם לחוקרים במקומות אחרים. אז הוא שלח אוגרים לקולגות שלו בארצות הברית, והוא שלח אותם גם לבריטניה. עכשיו, כדי לעבור את המכס לבריטניה, הוא הבריח אותם בכיסים של המעיל שלו. בואו נתעכב על זה שנייה. הוא הבריח אוגרים חיים לאנגליה בכיסים של המעיל שלו. ולחשוב שאני כמעט ויתרתי על השאלה הזאת. רגע, הקטע זה טוב מדי, אני צריך לממחיז אותו. דור!
מה הולך?
מה קורה? אני צריך עזרה שלך פה, אני צריך לעשות איזה קטע. בוא נעשה, אתה תהיה איש ביטחון בשדה תעופה, אני אהיה בן עדיין אוגרים בכיס.
קלאסי.
תכניס פה אפקט של שדה תעופה. אוקיי, תתחיל.
שלום אדוני, הרסת לבד?
כן.
מישהו נתן לך משהו להעביר?
לא.
נשק, מכשירים חדים, פצירה, משהו בתיק היד?
לא, גם אין לי שום בעלי חיים חמודים בכיס, ברור.
מה זה, למה אתה שם גזר בכיס?
אני אוהב לשמור גזר בכיסים לפעמים.
מה זה מתפתל? מה קורה שם בכיס שלך? מה זה מתפתל שם, אדוני?
אני פשוט שמח לראות אותך.
טוב, טוב. תביא לי בבקשה את הדרכון שלך.
בבקשה, הנה דרכון. אגב דרכון, אתה יודע שדרכונים מגיעים מלוד?
מה? חבר'ה, קחו אותו לבדיקה רקטלית.
שאול אדלר גם קיבל את פרס ישראל לרפואה, דרך אגב. לא על פועלו בהברחת אוגרים. בכל מקרה... ככה האוגרים הגיעו למעבדות בכל העולם, ומכיוון שהם באמת התרבו מאוד מהר, כנראה בכמה מקומות היו יותר מדי אוגרים, ולכן מסרו אותם לחנויות בעלי חיים, ומשם הם הגיעו הלאה והלאה לחנויות ולבתי ספר ולחדרי שינה של הרבה מאוד אנשים. האוגרים הראשונים הגיעו לארצות הברית בשנת 1938, ובסוף שנות ה-40 זו כבר הייתה חיית מחמד די נפוצה. אבל יש כמה סוגים של אוגרים אמרנו, אבל האוגרים הזהובים, האוגרים הסורים, הם הסוג הכי נפוץ בעולם של אוגרים. רוב האוגרים שאתם רואים הם אוגרים כאלה, וכל האוגרים הסורים בעולם, כולם, הם צאצאים של אותה אוגרת אחת שישראל אהרוני מצא בחלב ב-1930. מאז נעשו כמה ניסיונות למצוא עוד אוגרים כאלה בטבע, כדי לגוון קצת את מאגר הגנים שלהם, אבל קודם כל נמצאו ממש ממש מעט כאלה, כי כאמור, הם חיים בטבע רק באזור חלב, ובזמן האחרון גם הייתה שם מלחמת אזרחים, ולאנשים היו דברים אחרים לעשות מאשר לחפש אוגרים. בשנות ה-70 כן מצאו כמה אוגרים כאלה, אבל זה כנראה לא עבד, משום ששוב, היום, לפי בדיקות גנטיות, עדיין נמצא שכל האוגרים הזהובים שנמצאים בשבי בעולם הם צאצאים של אותה אחת. עכשיו, בטבע, כמה שזה נשמע מוזר, האוגר הוא חיה שנמצאת בסכנת הכחדה. נמצאו ממש ממש מעט כאלה, אבל קיימת אפשרות שהאוגרים הזהובים למעשה נכחדו. כלומר, האוגרים הזהובים היחידים שיש בעולם הם אלה שנמצאים בשבי, וזה אומר שכולם, כולל כולם, הם צאצאים של אותה אוגרת אחת. אז, מה הייתה השאלה? למה אנשים מגדלים אוגרים? אנשים מגדלים אוגרים בגלל שהם מאוד חמודים, והם עושים את זה בזכות ישראל אהרוני. לא הוא. זאת הייתה התשובה. כמובן, יש עוד הרבה דברים מעניינים לספר על ישראל אהרוני וכל החיות שלו. אחת מהשאלות המעניינות שהוא ענה עליהם היא, מה זה צב? נדבר על זה אחרי הפרסומות. אם אתם במקרה מרגישים כאילו המוח שלכם עובד היום על ניוטרל, ואתם כאילו ערים, אבל תכלס מסתובבים קצת כמו זומבים, אז תחשבו רגע על איך ישנתם אתמול בלילה. כי יכול להיות שהיה לכם זמן לישון, איזה 6 שעות מתכלית או משהו, אבל זה לא באמת כמה ישנתם, אלא איך ישנתם. כי לפעמים אתם כאילו ישנים, אבל בעצם יש יתוש בחדר. יתוש אחד מספיק, וזה אפילו לא הקטע שהוא עוקץ. הקטע זה הגיחות שהוא עושה לכם ליד האוזן. מי כזה... וזה מחרפן וחם. ואתם קצת נדבקים לסדין וזה מעצבן, אז אתם מדליקים מזגן. ואז אתם קופאים. אז אתם מחבים מזגן. ואז מגיע היתוש. ואז אתם מתהפכים לצד השני, כי המזרן שלכם, בואו נודה על האמת, ראה כבר ימים יפים יותר, והוא די גבשושי כזה, ואז אחרי שבסופו של דבר, בכל זאת אתם מצליחים להירדם, באותו רגע, התינוק של השכנים מתחיל לצרוח. וזה משתלב בול עם היתוש. אז אחרי לילה כזה, זה לא שלא ישנתם, זה פשוט שישנתם רע. וזה לא עובד. המוח האנושי צריך הטענה מדי פעם, צריך שינה כמו שצריך. יום טוב מתחיל בשינה טובה, ואם אין לכם שינה טובה, סיכוי טוב שיהיה לכם גם יום רע. עכשיו, בקשר ליתוש ולמזגן ולתינוק של השכנים, אין לי כל כך איך לעזור לכם. אבל לפחות בקשר למזרן, יש משהו לעשות. כי דבר אחד שאתם יכולים לעשות כדי לישון טוב יותר, זה להשיג לעצמכם מזרן טוב יותר. אבל אין לכם זמן לעשות שופינג למזרנים, כי לאף אחד אין זמן. זהו שאתם לא צריכים הרבה זמן בשביל זה. אז כל מה שאתם צריכים זה ללכת לפנדה-זי-זי-זי-סי-או-אי-אל, שלגמרי במקרה מספנסרים את הפודקאסט הזה, פשוט ככה יצא, ואתם מזמינים לעצמכם מזרן חדש שמגיע אליכם הביתה. תנסו אותו, תשנו עליו, תרגישו את ההבדל בין המזרן הישן והדי דפוק שלכם לספוג ויסקו התלת שכבתי שלו, ותאמינו לי שיש הבדל. לא תאהבו, אין בעיה, יקחו לכם אותו בחזרה חינם, הכל בסדר. אבל האמת שהדברים האלה כל כך נוחים שמאוד קל להירדם עליהם, ויש סיכוי אפילו שגם היתוש המזומזם הזה לא יזיז לכם כשאתם עליו. וזה באמת יכול לשפר לכם לא רק את הלילה, אלא גם את היום, כי באמת שהחיים נראים יפים יותר אחרי שאתם ישנים טוב. אז אמרנו, פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה קל לזכור, כי ZZZ זה כמו היתוש ההוא שעושה זזז, ופנדה זה כמו פנדה. מה זה צו? אתם יודעים מה זה צו. זאת החיה הזאת, סימפטית, יש לה שריון, היא עושה נינג'ה. אבל צו זאת טעות, מתברר. עכשיו, כמו הרבה דברים, צו מוזכר בתנך. כן? בספר ויקרא יש שם רשימה של הוראות של איזה חיות מותר לאכול ואיזה לא. אז כתוב שם ככה, וזה לכם התמה בשרץ השורץ על הארץ, החולד והאכבר והצב למיניהו. כלומר, אל תאכלו צבים. סבבה, ממילא לא התכוונתי. אבל למה בדיוק הייתה הכוונה לצב? כי כמו שאמרתי קודם, האנשים שכתבו ודיברו את השפה הזאת מזמן, לא בסביבה, ובעידן היותר מודרני, אנשים לא באמת ידעו למה הכוונה. אז רשי לצורך העניין, הוא חשב שצב זאת קרפדה. פרשנים אחרים ביוון חשבו שצב זה צב, כלומר החיה הזאת עם השריון והנינג'ה. וזה היה פירוש יותר התקבל, בייחוד אחרי שהיה המשל של אזופוס, הצב והארנב, כשהוא תורגם בתור צב, אז אנשים הכירו את זה בתור צב. אבל יש מצב טוב שהצב שמוזכר בתנך הוא בכלל לא צב, אלא הוא סוג של טעה. אפשר להבין את זה מערבית, יש לנו מילה דב שדומה לצו, שזה לטעה בכלל. ישראל אהרוני ידע שצו זה לא באמת צו. ולכן הוא מצא מילה אחרת לצו. הוא רצה לקרוא לצו שלחופה. עכשיו, היה לו חבר שקיבל את המילה הזאת. החבר שלו היה חיים נחמן ביאליק. ביאליק כתב באחד מהשירים שלו, כי ראיתי את השלחופה מורקת שריונה. אבל אף אחד אחר, חוץ מביאליק, לא השתמש במילה הזאת, כולם קוראים לצו. צו. אף אחד לא משתמש במילה הזאת חוץ מביאליק ומכותבי תשבצים. אם אתם רואים בתשבץ, שלחופה, שתי אותיות, וצו. ביאליק היה בקשר עם אהרוני, גם בקשר לחיות אחרות, בקשר לכל העסק הזה של למצוא שמות עבריים תקניים לחיות, והוא ביקש ממנו פעם למצוא שמות עבריים לכמה סוגים של דגים. וכשאהרוני בושש, הוא כתב לו את המכתב המקסים הזה. ידידי היקר, איש חי ואיש החיות, לפי דבריך בשיחתנו שבעל פה, ולפי מכתבך האחרון אליי, עסקת בימי החופש בתיקון הרשימה של הדגים שהמצאנו לך. אנו וכל ישראל אוכלי הדגים מצפים לדגיך הממולאים והמתוקנים והמפולפלים בחיליון עיניים ובחיליון חך ובטן. מהר והדגה לכבוד פסח. שלך בחיבה, חיים נחמן ביאליק. כי ככה זה, כשאתה ביאליק, גם רשימת קניות של דגים היא שירה. זאת הייתה התשובה. אם יש לכם קושיות נוספות אליי, תוכלו לשולחם באתר שלנו במרשתת, ranlevi.com. שם גם תוכלו למצוא את כל פרקי ההסקט הזה. כמו כן, תוכלו למוצאם בכל יישומוני ההסקטים, או בספר הפנים, בעמוד דורון פישלר נגד העולם. את ההסקט הזה מייצר ומוציא לשימוש דור כוכב שביט. אביב שם טוב, הסייצה, הצהיל והרנין. שרה סילבצקי ממונה לאוכלוסיות. רן לוי הוא מי שתפקידו לנהל ולכוון את עבודת ההסקט, תכניו ומדיניותו. דני תימור, המנהל הכללי. אני דורון פישלר, היו שלום. וסעו ברכה. אוקיי, רגע, אנחנו צריכים לעשות את המחזה. דור!
מה המצב?
אני צריך עזרה שלך בקטע קטן של להציג. אתה תהיה איש ביטחון בשדה תעופה, אוקיי? אני אהיה בן אדם אוגרים בכיס.
סגור.
רגע. רגע, עוד פעם, עוד פעם. כן. רגע.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.